שלום וברכה, בוקר טוב. אנחנו בעמוד 508 במאמר הנקרא על דעת השם ומלחמות השם. אז ראינו שהחלק הראשון של המכתב הארוך של הרב מתייחס לשאלות, להבנה או אי הבנה של מאמר דעת אלוהים של הרב קוק. החלק השני מתייחס לנושא אחר, והוא המלחמה. כן? כלומר, אותו יהודי היה מזועזע מצדדים של אכזריות שיש ביהדות, ולכן הוא פנה אל הרב קוק. אומר הרב, והמעמד החי של המוסר הטהור במקורו הבטוח, הוא מוכרח לנצח את העולם, אותו העולם האומלל מבלעדיו. מה זה המקור של המוסר? זה מציאות השם. זאת אומרת, בעוד שהשואל חשב שהיהדות מתייחסת רק להופעות של האלוהות ולא אל האלוהות עצמה, והרב תיקן אותו, כי הוא אמר בלי האלוהות אז יש חולשה בכל מערכות החיים. לכן המוסר צריך איזה מקור בטוח שהוא האלוהות. הרשע, אגב, צריך לעשות הבחנה ברורה. מקור המוסר באלוהות, לא בתורה. זה שני דברים שונים. הרשע והסיכלות הינם עומדים נגדו. הוגי הדעות הטהורות, שהם הגרעין היסודי של האנושיות, שבשבילם היא חיה, כן? כמו שאומר הרמב״ם, העולם כולו נברא בשביל אדם אחד או שניים או ארבעה אנשים שהם ההוגים הטהורים של החוכמה והמוסר, הינם תמיד לוחמים את רעי האדם, המשימים את התכונה של החיה הרעה שבאנושיות הבוסרית למטרת חייהם, הפרטיים והחברתיים. כלומר, יש לנו מלחמה בין הטובים לרעים, הצדיקים ורשעים. המלחמה הקדושה הזאת איננה מלחמה מכוונת דווקא נגד אישים אחרים, אלא המגמה היא נגד הרשע. גם ובייחוד נגד עצמו נלחם האדם, נגד הרע שבו. הרי כל אחד מאיתנו גם כן נתון בתוך המלחמה הזאת. יש בנו יצר הטוב ויצר הרע. אז יוצא שהמלחמה של הטובים נגד הרעים, זו גם מלחמה של האדם בתוך עצמו, נגד כיעורו. ולעת הצורך הוא מוכן למות מות גיבורים וקדושים, לטובת הרעיון העליון המחיה כל. לא בפחות מרץ ממה שהוא מוכן להעמיד בגללו את מי שהוא חוצץ בהדרו. זאת אומרת, כמו שהצדיקים נלחמים נגד הרשעים, לפעמים אפילו הורגים אותם, לפעמים אדם גם מוכן להרוג את עצמו, כדי לא לתת לרע שבו לגבור. למשל, שלושה עבירות החמורות, שאדם צריך למסור את הנפש וכדומה. והעם אשר הכיר יפה את מטרת הווייתו בהרגשה של חיים פנימיים, כל מה שהוא עושה לסול לו את דרכו בחיים, בין שאין פעולות חיוביות ובין שאין פעולות שליליות, כלומר פעולות שליליות לא כוונה רעות אלא של שלילה, כן? כגון פעולה חיובית זה צדקה, פעולה שלילית מלחמה. הכל עושה הוא בשביל נשמתו המכה גלי בקרבו ואומרת לו גדל. אין לנו כלל להתבושש באותן המלחמות אשר עשינו לצורכי תקומתנו. הוא מתכוון כאן מלחמות כנען, מלחמת עמלק, שלכאורה השואל אומר איך אפשר לקבל את הרעיון שהיהדות ביססה את עצמה על יסוד של מלחמות. אז הוא אומר לא, אין לנו מה להתבייש אשר עשינו לצורכי תקומתנו ואותה המסתמה אשר עוררו בלבבנו. עוררנו בלבבנו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו. הרי יש מצוות ואהבת לרעך כמוך. אין מצווה כזאת כלפי עמלק או כלפי סיחון ואוג וכו'. אז להפך, אם אין מצוות אהבה, אין מצוות שנאה, אבל יש אפשרות של שנאה. ועוררנו בקרבנו שנאה כנגד האויבים שלנו. אז הוא אומר, זה טוב מאוד, השנאה הזאת הייתה נצרכת כדי שנוכל להילחם. אפילו אם הייתה רק מלחמת חיים פשוטה, כלומר מלחמת קיום, גם היא אינה בושה או בושה במקום שאינה בנויה על פי עיוות משפט. וקל וחומר, שמעמד חיינו בעולם הוא אור העולם. זאת אומרת, בלי המלחמות האלה, עם ישראל לא היה תופס את מקומו באנושות. ואז האנושות כולה הייתה סובלת. אשר השכל יערום מכל הופעה אלוהית לא יוכל בוודאי לתאר את גבוליו. אבל בשביל כך, הנבואה היא אחת מתכסיסי סגולת עמנו. זאת אומרת, זה נכון, אתה אומר מלחמת עמלק למשל, זה דבר מוצדק. בסדר, אבל איך אתה יכול לזהות שדווקא האומה העמלקית ולא אומה אחרת היא הנושאת בתוכה את הרע? אתה צריך בשביל זה סייעתא דשמיא. הסייעתא דשמיא זה הנבואה. ובמקום שהיא מראה לנו דרך לומר, זה המכשול של איש פלוני או של קיבוץ פלוני, צריך שיוסר מעל דרך תולדתנו, רק אכזריות שוממה ושפלות של מוגי לב תוכלנה להתייצב נגד עוז חיים זה. כלומר, עד רבה, זה אכזרי לא להרוג את עמלק. הרי כל המרחם על אכזרים, סופו את אכזרי על רחמנים. יש מאמר מעניין, ראיון, שנעשה עם הפילוסוף עמנואל לוינס. שאלו אותו מה הוא אומר על מרטין בובר. אז הוא אמר, יש לי קושי עם בובר. למה יש לך קושי? הרי הוא אומר כמעט כמוך. הוא אומר, בגלל שלגבי מלחמת עמלק, הוא כתב שכאשר שמואל שיסף את הגג, הוא לא הבין את כוונת הבורא. איך הוא מעיז להחליט במקום הפסוק? הרי הכתוב אומר שהם היו רשעים, כאשר נשיקלה מנשים חרבה, נשים חרבך, כן תשקל מרחם, מנשים ממך. וישסף את שאול הגיל, והרגת או משהו כזה, את הרשעים את עמלק. אז הכתוב אומר מפורש שהם רשעים. אז איך אתה, מרטין בובר, יותר חכם מן הכתוב? כן, ככה הוא אומר. טוב, והחרמת את, כן, את הרשעים את עמלק. בוודאי נמצאים מחכים, כלומר משון חיקוי, כקוף בפני אדם את פעולתנו ההיסטורית. מה זה המחכים אותנו? למשל הנצרות, האסלאם, המחוגה במחוגה אלוהית. אבל אם ידמו הבלם לתומייך ואורייך, נאמר עם הלוי. כן? זה הלוי, הכוונה רבי יהודה הלוי בפיוט, בקינה. ציונה לא תשאלי. ינתקו נא את כל שריד מההשפעה הרוחנית שלנו מכל מערכי הגיוניהם. הישאר אז להם מאומה מכל מטרות מלכותיהם, זולת שפך דמים ורציחות בזויות. הרי הוא מתכוון כאן למסעי הצלב וכל מלחמות הדת שהיו. אז כל מה שחיובי במלחמות האלה זה הגרעין שלקוח מאיתנו. אם תוריד את הגרעין הזה, מה נשאר? שפיכות דמים. הנבואה, הצופה ברוח אלוהים חיים אל נשמת גוי ואדם, העידה על גזע עמלק, שניגודו לאור ישראל הוא ניגוד עצמי, שתרופה אין לו קיים מחוד זכרו, כדי ליישר את הדרך של התולדה הישראלית מאבן המכשול היותר גדול. זאת הנבואה בעצמה, היא הצופיה הליכות האדם אל עושר השלום ועדנת האהבה יותר בהירה. שמה תאמר, הנבואה שאמרה להשמיד את עמלק היא נבואה של אכזריות. אבל זה אותם הנביאים שאומרים לך גם להשמיד את עמלק, גם להביא שלום בעולם. זאת אומרת שבעיניהם השלום הוא דבר חשוב. כשיבוא יום והאנושיות לא תמצא לכל צורך בשום מפעל של שנאה, בטוחים אנו שאז זכר עמלק כבר קלה ואינו. עכשיו, הייתה לו שאלה על מלחמת עמלק. מה עם כנענים? ושבע האומות. שרק מפני אותו השריד אשר נועלנו להותיר מהם, גרמנו לנו את כל אותן הצרות החומריות והרוחניות, ולמדנו לעשות את כל תועבותיהן, שריפת בנים ובנות באש, וכל תועבות האמורי, אשר היום אחרי אשר היד האלוהית הפיצה את ענני מאפליה אלה לכל עבר, לא נוכל גם לצייר את עומק הרשעה שהיה מאוחד כבר עם כל תכונת נפשם. אתה, יקירי, שואל, למה התייחסנו אליהן? באכזריות? לא נוכל לצייר כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו. כמו שלא נוכל לצייר כמה רע ונתעב היה, לולי ההערה התאורה של אור השם ודרכיו, אשר הערנו עליו במהלכנו ההיסטורי. כלומר, אתה מדבר על אכזריות, האכזריות הייתה להשאיר את החברה המקולקלת והמרושעת הזאת על כנה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה